הכל חי אונליין, 93fm.co.il. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם, ולמרות שבחוץ קריר למדי, נאחל לכולנו גם קיץ בריא. אז חג הפסח מאחורינו, נקווה שכולם נהנו מהחג, יתעלו באווירה הרוחנית העילאית של הימים הנפלאים האלה, ונאחל לכולם שבעזרת השם הימים האלה ישפיעו על כולנו לטובה ולברכה. ואם כבר ברכות, אז בני הישיבות שנמצאים השבוע בתקופת בין הזמנים, רבים מכם יוצאים לטיולים כבר הבוקר, יום ראשון. שימרו על עצמכם שם בנחלים בצפון או במצוקים והנקיקים בדרום. והכי חשוב, לאגור כוח לזמן קיץ שמתחיל עוד שבוע. אז מה יהיה לנו בחג? לא נסכם את הכל. נעסוק בכמה דברים קטנים, כמו החזית הדרומית, זו שבגבול רצועת עזה, היא עדיין מעסיקה את כולם. חסדי שמיים, למרות איומי החמאס להבעיר את הגבול בצעדת השיבה שאימה להפיל את הגדר על ידי עשרות אלפי עזתים, האירועים הללו בשליטה. יש עשרות הרוגים, מאות פצועים, מהצד הפלסטיני כמובן, אבל ברוך השם ללא נפגעים בצד הישראלי, ונקווה שהשקט יימשך שם בדרום. ובצפון, לא רגוע, בתוך השטח הסורי. ארגוני אופוזיציה מדווחים הלילה על מתקפה כימית, נגד אזרחים מדרום דמשק, לפחות 150 הרוגים נמנו שם. עוד מעט נעסוק בעניינים האלה, אבל גם בעוד אירועים שמתרחשים והתרחשו בימים הקרובים, כמו למשל התוכנית של רשות המיסים להורדת מיסים לאזרחים לקראת חגיגות ה-70 למדינת ישראל. אז אם כבר אנחנו מזכירים את החגיגות האלה, כמובן שלא ניתן שלא להתייחס לאימותים הפוליטיים בעניין הזה בין ראש הממשלה והשרה מירי רגב לבין יושב ראש הכנסת. הרקע, הרצון של נתניהו להשתתף בטקס המרכזי בין ראש הממשלה והשרה מירי רגב לבין יושב ראש הכנסת. הרקע, הרצון של נתניהו להשתתף בטקס המרכזי. אבל מה שיותר חשוב שנזכור בפתחם של הימים האלה של חגיגות ה-70, שזכות קיומה של המדינה הוא אך ורק בזכות שומרי התורה והמצוות ובעיקר לומדי התורה. אנחנו לא נתבייש לומר את זה. זה המסר העיקרי שצריך לומר בימים האלה. אז אם תשמעו או יספרו לכם שבגלל שיש לנו צבא חזק וכל יתר הקלישאות, אנחנו שורדים כאן כבר 70 שנה, צריך לזכור ולהזכיר. נכון, יש למדינת ישראל צבא חזק וכולי וכולי, אבל אילולי לומדי התורה, כל זה לא היה קיים. נעסוק בעוד כמה עניינים בבוקר רגוע של תחילת הקיץ, אך נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
לחדר החדשות הגיע הבוקר חרוץ כמו תמיד, נדב ארבל, שלום, שבוע טוב, בוקר טוב, קיץ בריא. וואו,
שבוע טוב, קיץ בריא, תודה על המחמאות, בהחלט, כן. אם כן, אלה הכותרות שלנו לשעה הזו. נפתח בהזוואה שמגיעה לנו מסוריה, שם מדווחים אנחנו על 150 אזרחים שנהרגו כתוצאה משימוש בנשק כימי על ידי צבא אסד הלילה. ארגון המורדים הסורי צבא האסלאם טוען כי משטר אסד הטיל חביות נפץ הכוללות רעלים כימיים על אזרחים בדומה שממזרח לדמשק. על פי הדיווח, מרבית ההרוגים, רובם נשים וילדים ויותר מ-500 נפצעו במתקפה. כלי התקשורת הנאמנים למשטר אסד מכחישים את הדיווחים וטוענים כי זהו ניסיון שקוף וכושל להשיח את הדעת מהישגי הצבא הסורי. ארצות הברית הודיעה כי עוקבת בדאגה אחר הדיווחים, ובהודעת מחלקת המדינה האמריקנית נמתחה ביקורת על רוסיה, שם נאמר כי עליה לשאת באחריות במידה ואכן התברר כי נעשה שימוש בנשק כימי נגד אזרחים. עם צאת השבת אמש החלו חגיגות המימונה המסורתיות, שמלבד מופלטות ומאכלים מסורתיים כוללות גם פוליטיקאים. ראש הממשלה התייחס לתקרית שבה הניפו פלסטינים דגל ישראל ועליו צלב קרס ואמר, הם רוצים לרמוס את מדינת ישראל, לא ניתן להם. שר הביטחון אביגדור ליברמן התייחס במימונה באשדוד למותו של צלם ערבי תומך חמאס, ואמר כי מי שמפעיל רחפנים מעל חיילי צהל צריך להבין שהוא מסכן את עצמו. בריאיון הבוקר בגלי צהל הוא אמר כהתייחס לקריאות לפתור בחקירת האירוע, ואמר כי מדובר בצביעות. צרפת פרסמה אמש הודעת גינוי לישראל בעקבות מה שכינתה הירי חסר ההבחנה של חיילי צהל, וממשרד החוץ הצרפתי נמסר, יש לשפוך אור על האירועים החמורים הללו. שני בני אדם נהרגו ושניים נפצעו קשה מאוד וקל בתאונה שאירעה אמש בין כלי רכב לרכבת סמוך לתחנת הרכבת ברמלה. בחקירה ראשונית של האירוע עולה כי הרכב פרץ ככל הנראה לשטח המסילה בין רמלה לנען במקום שבו אין מפגש בין המסילה לכביש ונפגע מרכבת חולפת. התחזית התקררות ניכרת עם סיכוי לגשם קל בצפון הארץ. אלה הכותרות, בחזרה אליך, לצהל.
תודה, נדב, איך חגגת מימונה אתמול?
לא הספקתי לאכול את המאכל המסורתי.
את המופלטה, לא הספקת חמץ. טוב, עדיין לא מאוחר, עוד יום ארוך. נדב, שיהיה בוקר טוב,
בוקר טוב, בצורות טובות, קיץ טוב.
אנחנו עם הצוות שלנו בהפקה, יעל ליבר ושלמה פולק, הטכנאי שלנו, מוטי קופר, מתחילים. שוב שלום, בוקר טוב, קיץ בריא, ואנחנו את הבוקר הזה נפתח עם יהודה אבידן ויצחק נחשוני, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, קיץ בריא.
בשביל התיר בחובתי סדו. בדיוק. יהודה חוגג?
חגג אתמול.
חגג, ראינו אותו בתמונות יפות.
מה, לא הזמנת את יצחק?
היינו אצל חבר הכנסת ינון אזולאי. שם זה היה עיקר המקור, מה שנקרא, ויחד עם מנכ״ל הכנסת ועוד אנשים, ורבים ורבים שבאו לכבד אותו. הוא עשה את אצל חמותו, ככה שזה היה דבר באמת אצל הרב, בבית של הרב שמעון כהן זצ"ל, היה באמת אירוע מכובד ויפה. הרבנית
הלכה אותנו. הופלית אצל החמות זה משהו בטח.
תשמע, אתה יודע, אתה יכול לעשות איזשהו השוואות של מופלטת, אבל בכל מקום זה טעים, תלוי, אתה בא לכבד בעיקר, לא בגלל המופלטה, אז כמופלטה היא דבר שהוא נספח, אז טעים בכל מצב.
טוב. איך עבר עליכם החג בגדול?
ברוך השם, עבר, קודם כל אני חייב להגיד שעבר בחלק איתכם ביחד, עם כל חי. שירים יפים, תוכניות יפות, ואני רוצה לציין במיוחד תוכנית שלך. שמעתי שתי שליש ממנה. את התוכנית באמת המושקעת על שלושה אישים מתוך הציבור שלנו. שלושה אישים לשעבר, חבר הכנסת לשעבר הרב מנחם פרוש, חבר הכנסת הרב רביץ, חבר הכנסת הרב שפירה. אני רוצה להגיד לך באמת שפו. אני באמת נהניתי, אני הכרתי את האנשים האלה מקרוב.
תודה.
וחזרתי לזיכרונות. אין אחי, זאת אומרת, שמעתי שניים, אני חושב שזה באמת משולש שהוא משלים אחד את השני. ומי ששמע את הדברים האלה מתגעגע לפוליטיקה האמיתית של אז,
ולפוליטיקאים של אז.
כן, לדברים שהם היו יותר ממוקדים, יותר מבפנים, ולא היו מזוגזגים, היו אמירות חדות.
מי הכי תפס אותך מכל הפרויקט הזה?
אני אומר לך שוב, אני הכרתי את שלושתם, ושלושתם תפסו אותי בזמנו, ולכן אני חושב שהמשולש הזה...
אגב, לקחתי בכוונה את אלה שאינם בחיים, שלושה מאלה שכבר הלכו לעולמם, להזכיר
כן, ככה. ולכן אני רוצה להגיד שלכן לא היה לך גם אחד מעדות המזרח, כי אין אחד כזה עדיין.
ברוך השם, כולם חיים,
על 120. כן, וברוך השם שלא יהיה אחד כזה. השלושה האלה השלימו אחד את השני בכל העשייה שלהם, ואם אנחנו היום, הנה אנחנו מתקרבים ל-70 שנה למדינה, אם אנחנו מתקרבים במה שיש לציבור החרדי, זה הרבה 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 בזכותם ובזכות ודאי שולחיהם.
א', יש אחד כזה לא משנה, אבל זה לא העניין, העניין שהרב עזרן, נזכיר לכם.
מי יש?
חבר הכנסת הרב עזרן.
וואו, שכחתי.
הרב?
עזרן, הרב יוסף עזרן.
הרב יוסף עזרן.
כן, הרב יוסף עזרן, זה נכון שהוא היה אישיות.
במקרה זה היה יותר רב מאשר פוליטיקאי.
הוא היה אישיות, אבל ודאי שאם הוא היה מביא אותו, הוא היה צריך להביא את כל הצדדים.
אני דווקא חושב
אבל ההערה נכונה של יהודה.
אני חושב שדווקא ההסתכלות שלי היום על הנושא הזה היא דווקא, וואלה, איך היו מתפקדים היום, בעידן של היום, עם כל הוואטסאפים, עם כל הלחץ של האתרים, עם כל הנייסים שיש היום, איך הם היו נראים היום? זה דווקא הניסיון שלי לחדור ולחשוב איך הם היו מצליחים לתפקד, כי התפקוד שלהם, תשמע, של כל אחד מהאישים האלה שהזכרתם, כולנו זוכרים אותם, זה עולם אחר, אבל הם גם היו בעידן אחר. אני חושב שהגעגוע הוא לא רק לאישים האלה, איך שהם תפקדו, אלא גם לתקופה בכלל, איך בכלל תפקד הציבור, השליחים של הציבור החרדי, בלי כל המעמסה היתרה שיש עליו היום, והלחץ שיש היום.
המעמסה הייתה יותר קשה.
לא, הכוונתי המעמסה.
הנושאים היו הרבה יותר מהותיים, אבל הלחץ של הצדדים, הלחץ מהצדדים, הוא ודאי היה פחות.
אני אומר,
אבל הם גם עם זה ידעו להתמודד.
אני מדבר רק על הלחץ התקשורתי, הלחץ הציבורי, הלחץ, דברים שלא נמצאים אז, לא היו אז. אנשים עבדו יותר מתחת לרדאר, עשו דברים הרבה יותר שקטים.
הרב מנחם פרוש לא עבד מתחת לרדאר, עבד בפרונט, בפתוס הכי חזק, בעשייה הכי חזקה, לא מתחת לרדאר. זה נכון שהפרונט בצדדים לא היו לו לחצים כל כך כמו היום, אבל הוא לא עשה מתחת לרדאר.
יצחק, לנאום בכנסת ועל כל במה זה מתחת לרדאר של היום. על מה אתה מדבר? אם הדברים לא יוצאים החוצה באותה שנייה, באותה עוצמה, באותם וואטסאפים, באותו צורה, זה אחרת לגמרי. ולכן אני חושב שההנהגה של...
אבל אני חושב שהפוליטיקאים לא השתנו, מה שהשתנה זו התקשורת, וכפי שאתם אומרים, התקשורת הפכה להיות הרבה יותר זמינה, ואיך אמרתם, וואטסאפים, הכל זמין בשניות, מישהו אומר משהו, כולם יודעים, כותבים, שומעים ורואים את זה מיד, וגם מבקרים הרבה יותר. ופעם כדי להגיע לביקורת, או להגיע לחקים עצמם כדי לשמיע להם ביקורת, הדרך הייתה הרבה יותר ארוכה ומורכבת. אז השתנו העניינים, אבל הפוליטיקאים של היום, אני חושב שהם מתנהלים בזירה שונה ממה שפעם, אבל הם עצמם...
אבל הביקורת פעם הייתה של העם ישירות. לא הייתה תקשורת, נכון. לא היו כתבים שלחצו, אבל העם ישירות היה לו קשר עם אותם אנשים. והתקשורת הייתה ישירה, וזה לא פחות לחץ, זה לא פחות פידבק, זה אולי הרבה יותר. אבל אני רוצה להגיד לך שגם הרקע של מסביב, ולא התקשורת, אלא המנהיגות אז, וחלקה הייתה מנהיגות שמאל, כולה הייתה אחרת, והיחס אליה היה אחרת, והיחס אל הציבור החרדי, היה אחר, והקשרים של אותם אישים עם כולם, ממש עם כולם, גם עם כאלה שהיום היו נחשבים למוקצה מחמת מיוס, ושאסור לדבר איתם, ואסור לרקום איתם עסקים שתן וכך, גם עם אלה הייתה אז תקופה אחרת לגמרי. אולי זה הדבר, הצמצמנו אל תוך מציאות, שאנחנו קושרים את גורלנו במישהו מסוים, בתחום מסוים, בקליקה מסוימת, והשורות לא פתוחות כמו שהיו, כמו שהם היו פעם.
אגב, הפרויקט הזה, דבר ראשון, תודה על הברכות, יצחק, אבל אני חושב שהפרויקט הזה הוא חשוב, כי הדור הצעיר לא מכיר, לא הכיר את האנשים האלה, לא הכיר את הדמויות, לא את הקולות. והדור המבוגר יותר, הגיל שלנו ומעלה, רק יכול להתרפק בהרגל הימים האלה, ומי שרוצה לשמוע את התוכניות המלאות יכול להיכנס לאתר כל חי, הכל שם.
ולמה שלא תיתנו שידור חוזר, אולי בפסח אנשים היו בטיולים, והיו עסוקים עם העיתונים הגדולים.
אני מאמין שימצא הדרך לחזור לזה שידור חי,
כן,
בעזרת השם.
אבל זה נתן לי את הפרויקט הבא. זה נתן לי את ההמשך לפרויקט הזה. קיבלתי לא מעט טלפונים מאנשים מהדור ההוא, עם רעיונות לעוד המשך לסדרה הזו, לאו דווקא על אנשים כמו על אירועים שהיו, והציבור החרדי...
הרב עזרן שווה תוכנית בפני עצמה. אני לא בטוח שהוא במסגרת הזאת, אבל הוא שווה תוכנית, היה אישיות רב גונית מאוד.
לחלוטין. אז הרבה אירועים היו לציבור החרדי בשנים עברו. איזה קול ככה מאוד מעניין אתכם? בא לי לשלוף איזה קול מהעבר לרגע.
שמע, אני את הרכישות של פורוש היא עדיין באוזניי. העשייה של רביץ היא נמול עיניי. המתיקות של שפירה, אני מתגעגע אליה, כי היה בו איזושהי מתיקות כזאת של משהו שנראה כאילו לקוח דווקא מהגולה, לא מצלנו. אל הפן הזה, את זה הוא ידע להשתמש בו כאן, ואל הפן הזה אני דווקא מתגעגע.
שפירה. טוב, להשמיע אחד ממנו.
תנסה.
יאללה, נהדר.
טוב, מה יכול להיות לנו פה על שפירה? על אלעל, על כלכלה. יש לי הקלטה די מעניינת. בתפשין ממתת, למי מאיתנו שזוכר, פגעו ברכבו של מרן הרב שח. והרב שפירה עלה ברדיו, אז כל ישראל, ולא היסס לתקוף את האנשים שאותם הוא מייצג בכנסת. זה נראה לי אחד הדברים היותר ייחודיים מהימים ההם, בואו נשמע.
זה היה איש.
אני חושב שזה בושה וחרפה מי שעשה את זה. מי שעשה דבר כזה, לא רק שהוא אלים, אלא שהוא העיז ללכת לנגוע במכונית של אחת מגדולי התורה, מגדולי הדור, ראש ישיבת פוניביש, אין דבר יותר מכוער וידו צריך להיקצץ, ואני מקווה שמשטרת ישראל מיוזמתה צריכה לחקור איך קרה דבר כזה.
היום לא הייתם שומעים חבר כנסת מגנה.
כמו היום.
כן, אבל תראה איך הדברים מתוקים וצורה שזה נשמע.
כן.
טוב, בואו נסיים את הפרק הזה, אני חייב קרדיט לכמה אנשים שעזרו לי בפרויקט הזה, וזו ההזדמנות. בראש ובראשונה, הרב ישראל גליס והארכיון המדהים שיש לו, של קולות מהעבר, גם הארכיון שלי ועוד ארכיונים, הארכיון של משפחת שפירה, הארכיון של משפחת רביץ, ועוד ארכיונים של כלי תקשורת שונים, אז באמת, אילולי הקולות האלה, זה היה פחות מעניין ויותר משעמם. טוב, מה יהיה לנו בקיץ הזה, חברים?
קודם כל יהיה מעניין כבר, כל נושא העצמאות הוא גרם להיות משבר שבאמת רציני, גם כן בכלל שערוריית מדליקי המשואות, ידונו וידעו שבנושא הזה הולך ונהיה שערורייתי הסיפור הזה, רואים כאן איזשהו אג'נדה, אני חושב שמיר רגב לא הולך לגבור יפה עם כל הסיפור הזה שכל החייגות האלה, יהיה משבר
ראש הממשלה. אני חושב שהחגיגות האלה צריכות פחות להדיין אותן, בעיקר מאחר שאנחנו רואים מי, לא רק מי נועם שם, אם זה יהיה אדלשטיין, אלא מי הולך להדליק את המשואות, כמה שחקנים, שחקני במה, וכמה זמרים.
בסדר, זה בכל שנה.
זה נשיא הונדורס.
דווקא נשיא הונדורס.
וזה נשיא הונדורס אחד, שלא יודע מאיפה הביאו אותו, שנכון שהוא יכול להיות.
אתה יודע למה הביאו אותו? למה הביאו אותו? הביאו אותו כדי שזה יחייב את נוכחותו של ראש הממשלה בטקס.
כן, יכול להיות שהוא, כן, הוא באמת, יכול להיות שהוא אוהב אותנו מסיבות שלו, אבל בסדר, הונדורס זה לא המדינה הכי מפוארת.
דיברו על טראמפ, איפה טראמפ ואיפה נשיא הונדורס.
כן, לחגוג איתה את העלאת המשואות, אבל אני חושב שדווקא, אנחנו קמים עם מה שאנחנו מחויבים לקום כל בוקר. יתגבר, אנחנו אומרים. יתגבר כארי. אני חושב שמה שיעסיק אותנו זה יהיה ההתגברות.
ההתגברות,
כן. פסקת ההתגברות.
פסקת ההתגברות.
שבה אנחנו, הציבור החרדי, יכול להיות שהוא יוכיח שוב שהוא מקופח לגמרי, גם בנושא הזה, משום של פסקת ההתגברות.
על המסתננים הולך לעבור.
מה הוא הולך לעבור? רק זה הולך לעבור על המסתננים. הוא לא ישלול את אותם דברים שיכלו לעזור מאוד בנושאים העקרוניים של הציבור החרדי, כמו גיוס, הוא כבר לא כלל את השבת. וזה מראה שכשרוצים להתגבר, יכולים להתגבר, להתגבר גם על הציבור החרדי.
קיצור, צביעות הפוליטיקאים.
כן, אני חושב שבמפורש, כחלון אמנם אומר שבנושא, אם זה יעשה מהר, בנושא הזה של המסתננים, אז לא חוק.
אני חושב שהפשרה תהיה שיתנו לו פסקת ההתגברות על דירה שלישית, ואז הוא יסכים את הגיוס אולי.
הוא מסכים, כי הוא אומר שזה לא עוקף, המסתננים עדיין לא עוקף בגלל.
לא, אני אומר, אתה יודע, דרך שמסע ומתן ייתנו לו באפשרות, פסקת ההתגברות, להכניס את הנושא של הדירה השלישית, ואז אולי הוא יקבל גם כן את הגיוס בתמורה. לך תדע.
אי אפשר לדעת, כי לא, הגיוס תלוי לא רק בו, הגיוס תלוי גם
שלב אחד לפחות נעבור ראשון.
אבל אני לא רואה את זה קורה לדעבוני, ואם זה יקרה זה יהיה המשך הנס של ניסי הפסח. כן, אני מקווה שזה יקרה, כי זה יפתור אחת ולתמיד גם נושאים אחרים. זה יכול לפתור גם את נושא מתווה הכותל בעתיד. אם בגץ יחליט, נניח, שהרחבה תהיה משותפת, חס וחלילה, או שאפשר לעשות שם כל מיני דברים שיחללו את המקום.
אפרופו הרחבה המשותפת, אני חושב שעם ישראל ראה וקיבל במלוא הדרו את הכותל המסורתי, איך הוא מתקיים ומלא, ואיך יש בו עניין, ואיך כולם באים אליו, ומי שראה את החלק שלו, של איפה שנמצאים כל ה... רפורים אמורים להיות שהמקום שומם ורק, ואף אחד לא מתעניין ולא מגיע, לדוגמה לכך שהכותל הוא קונצנזוס אחד מלא וגדול, ואסור להסכים לשום דבר אחר.
וגם ראינו כמה התקשורת לא מתייחסת כל כך למקום הזה ולא מבינה.
אז הייתה תמונה, אחת התמונות היפות של חול המועד, לראות את המקום הזה ריק מרפורמים, אבל שמעתי שגם לא מעט יהודים שומרי מצוות באו לשם דווקא לשם להתפלל.
כן, בגלל מקום שהוא ריק, אתה יכול...
לא, הוא מדבר על עלייה להר הבית. מדברים על עלייה להר הבית.
לא, הוא מדבר על הרחבה של
רחבת
ישראל. רחבת ישראל היא היום רחבה מאוד נוחה למי שרוצה להתפלל ולהתייחד בעצמו עם קונו.
בלי לחץ.
בלי לחץ.
זה לא מקום תמה.
לא, ממש לא. אם זה היה מקום תמה היינו מבטרים עליו. הוא מקום קדוש, בדיוק כמו כל מקום קדוש אחר. אבל כן, אתה ראית את התקשורת שמבינה הרבה בדברים האלה, ואפילו הביאה צילום גדול של אנשים עם לולבים ו... אחרי ברכת כהנים.
של פסח. טוב, הבורות של התקשורת. חברים, שיהיה לנו קיץ בריא, שקט, רגוע, ושנשתמע כאן מדי שבוע, אבל עם חיוביים.
אמן, אמן.
בשורות טובות. בוקר טוב, חברים. תודה רבה לכם על הכל. להשתמע. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, ועכשיו הנחה מיוחדת לרגל בין הזמנים, כוכבית 8464. אסותא אופטיק. הקיץ, אני במופתע, גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555. מופתע, טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555.
חלב חלב
שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
כל מה שחשוב לך.
אמא, אנו שמחים לבשר לך שמהיום המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת סיורים וקורסי הכנה ללידה, חייגו 052-666-7991. 052-666-7991.
מוסד הרב קוק ביריד הספרים הגדול בעולם, מכף ג' ועד למד בניסן, משעה 10 בבוקר ועד 10 בלילה, וביום שישי מ-9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
הפנינג פסח בטים קארטינג ירושלים. אסלול קארטינג מהיר ומתקדם, מתחם מטווחי פנטבול חדש ומאתגר, סימולטור לנהיגת מרוץ של מכונית פורמולה ומכוניות חשמליות לילדים. פסח בטים קארטינג, כל המשפחה נהנית. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-50-30-566, 077-50-30-566.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים בסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס. אירוח כיד המלך גלת למאדרין, כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555, 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
כולנו עוברים אתגרים בחיים, ניסיונות וקשיים שלא חשבנו שנוכל לעמוד בהם. הרב יצחק פנגר בתוכנית השראה יומית מחפש אתכם המאזינים שצמחו מהשבר. שלחו אלינו את סיפור ההתמודדות שלכם למייל fanger@93fm.co.il או לפקס 03-616-4477 לפינה גם אני הייתי שם, או חייגו לטלפון 039-039-039, הקישו אחת להשארת הודעות ואחר כך 13 לתיבת התוכנית. מבין השולחים סיפורים והודעות לשידור יוגרלו פרסים, וביחד נחזק את אלה שעדיין נמצאים באפלה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:25, קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב, אביב טוב.
קיץ בריא.
קיץ בריא.
כל האיחולים.
תמיד המתאמה אומרים את זה אחרי שבועות, אחרי פסח.
כן, לא, אנחנו בקיץ ובין הזמנים והשבוע הבחורים מטיילים.
כן.
אולי בסוף השיחה נדוג ממך איזשהו טיול קטן ולא מסוכן. אוקיי. אבל בוא נפתח כפרשנינו לענייני צבא וביטחון עם מה שקורה בדרום, בגבול עם עזה. אפשר לומר שהסיפור לא יצא משליטה, נכון?
נכון, הסיפור לא יצא משליטה, אבל פנינו קדימה, כפי שאומרים. נכון שבשבוע האחרון, בימי שישי, שבת האחרונים, הייתה פחות כמות של פלסטינאים, של אנשי חמאס, של אזרחים, כל המילים נכונות כאן, של מחבלים כמובן בראש ובראשונה, שהגיעו לעימותים בגדר, וישנה ירידה בכמות הנפגעים בצד הפלסטיני. אבל בצה"ל מסתכלים קדימה, אומנם בסיפוק, מסכמים בסופו של דבר שזה, כפי שאמר שר הביטחון, זה היה חג השקט ביותר מזה שנים רבות, ובמערכת הביטחון בכלל, גם בצה"ל, גם בכל המערכת, כולה יכולים להסתכל על זה בצורה טובה, שכן 8 אירועים היו ניסיונות לפרוץ את הגדר, עם 20,000 פלסטינאים שמגיעים סמוך מאוד לגדר. אני רוצה להסביר במילה אחת למאזינים, שכן בכל המועד לא עסקנו בזה כמעט, בשידורים כאן בשב קדושת חג. אנחנו מדברים פה על שני מתחמים. מתחם אחד שהוא למעשה הגדר שמפרידה בין ישראל לרצועת עזה, וזה מה שמכונה בלשון הצבאית ציר הוברס, אותו קו מפורסם שתוחם את רצועת עזה לאורך כל 65 הקילומטרים שלה. ממערב על הגדר הזו, כלפי פנים, כלפי הים, נמצאת גדר תלולית נוספת, ובמרחק, היא במרחק של כ-70 עד 100 מטר מן הציר הזה של הוברס, הוא המתחם שעליו כל הזמן נלחמים. כלומר, זה התחום שצהל לא מאפשר את הגעת האנשים לתחום של מדינת ישראל, לתחום של הגדר עצמה, שכן אף אחד לא רוצה להגיע לימוד ממש על הגדר, כי אז יש חשש גם לפרוץ את הגדר, גם לפגוע בחיילים, באזרחים שהקיבוצים שלהם יושבים על גדר המערכת ממש. ואז הפלסטינאים, חמאס מנסה בכל כוחו בשבוע הקודם, לפני 10 ימים, ניסו להביא לשם צעדת המיליון, הגיעו כ-40,000 איש, היו 19 עד 20 הרוגים, תלוי את מי שואלים. אתמול ושלשום זה מגיע למדי מציאות שונה קצת, שבה צה"ל נערך בצורה אחרת, למד את הפקת הלקחים, והציב שם גם כוחות אחרים, גם כוחות מרועננים, אבל עם הזרה מאוד ברורה. כשאני משוחח בערב החג, ממש שעה לפני החג, ביום 50, דובר צה"ל, הם מבהירים בצורה משמעותית, אם החמאס ימשיך בניסיונות הללו לפגוע לאורך כל הציר הזה, במוקדים השונים, בחמישה מוקדים, אנחנו נדע לפעול גם בעומק השטח. כאן התשובה לשאלתך, בצלאל. אם צה"ל יראה שהמציאות הזאת הולכת ונמשכת, אי אפשר להציב שם, יש לצה"ל כוחות, אבל אי אפשר להמשיך כל יום חמישי, שישי, להתארגן, כשכל ארבעת ראשי הצבא, גם הרמטכ"ל, גם סגן הרמטכ"ל, גם ראש אמ"ן, גם פיקוד הדרום, כל הזמן עוסקים רק בזה, יש עוד גזרות. אז צה"ל אמר בצורה מפורשת, אנחנו נפעל בעומק השטח החמאסי, כלומר גם לפגוע בתשתית של מנהרות, וגם לא מוציאים מן הכלל פגיעה בראשי החמאס שם. לא רצו לעשות את זה בפסח, וראית שלא הייתה אפילו אז עקת צבע אדום ברוך השם לאורך כל החג, אבל זה לא יכול להימשך ככה, זה לא יכול להיות שכל יום חמישי ושישי יביאו לשם כוחות, עובדות שלמות, כוחות רבים, אזרחים מודאגים, ולכן אנחנו נמצאים במישור. הבעיה הגדולה, במשפט אחד, שאת אף אחד הסיפור הזה לא מעניין. את ארצות הברית זה כמעט ולא מעניין.
אף אחד מחוץ לישראל כמובן.
נכון, בישראל זה תמיד יגיע לפתחה, אתה צודק. אבו מאזן נתן לזה הקלות עכשיו בסנקציות שלו, אבל בסופו של דבר גם החמאס נמצא במצוקה. חוץ מאשר כתב האיראנים שקצת מזרימים לו כסף, אין לו שום דבר מה לעשות. אז מבחינתו זה סוג של הימור מסוים, הוא לא רוצה בימות, ישראל לא רוצה בימות, אבל מציאות כזאת לא יכולה להימשך. מקווה לטוב, ברוך השם, זה חסדי השמיים הגדולים, שעם 20,000 פלסטינאים, כל כך הרבה רימונים, כל כך הרבה בקבוקי תבערה, כל כך הרבה פעילות שלהם, אף אזרח ישראלי, אף חייל לא נפרד, ובורא עולם שמר עלינו גם בחג הזה.
ברוך השם תמיד. טוב, אני נותן לך כמה דקות להכין לנו איזשהו טיול טוב לבין הזמנים. נחשוב אליך ככה לקראת סוף התוכנית, כשעוד יותר בחורים בטח כבר התעוררו משנת הבין הזמנים שלהם הבוקר הזה. קובי פינקלר בינתיים, תודה.
תודה.
עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים יום טוב סמי, לשעבר מפקד פיקוד הדרום. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב ומועדים לשמחה.
כן, כבר אחרי המועד, אבל אפשר עוד לאחל למי ש...
שמיני עצרת עדיין תופס.
לא שמיני עצר, זה כבר היה שביעי של פסח והיה שמיני של פסח, אבל אתה יודע מה, המימונה, תרבחו ותסעדו, זה יותר נכון.
בואו נתווכח עכשיו על העצרת של אחרי שלושת הרגלים, לא נתווכח, נכון?
זה לא ויכוח, זה הכל בסדר. טוב, תגיד לי, בעיניך הצבא מתנהל נכון בזהירות, איך נאמר, הולך על בהונות רגליים כדי לא לעשות טעויות באימות המיותר הזה בגבול רצועת עזה?
אני לא מבקר את הצבא בדברים שאני לא שותף להם ולא עוסק בהם. אני חושב שזה לא נכון לאנשים כמוני לעשות את זה. זה רק פוגע ומשרת את האויב. יש אלוף פיקוד, יש רמטכ"ל, הם יודעים לעשות את העבודה. אני חושב שכולנו צריכים לסמוך עליהם. זה לא יוצא מן הכלל, ולא לעסוק מהמזגנים בביקורת על העשייה שלהם.
לא, חלילה, אני לא מחפש ביקורת, אני חושב שדווקא צריך לשבח, כי...
למה אתם מחפשים? אתם מחפשים כותרת וביקורת.
אני מחפש כותרת, אני לא מחפש את הכותרת של הביקורת, ממש לא, אבל...
בוא ניגש לדבר העיקרי.
מה הוא?
מה הביאנו עד הלום? זו השאלה העיקרית.
מה הביאנו עד הלום? למה זה קרה?
האם יש למדינת ישראל יש אסטרטגיה ביטחונית ארוכת טווח רציפה שיודעת לאן היא אסור שהיא תביא אותנו ולאן היא מביאה אותנו? זו השאלה העיקרית והגדולה, ולדעתי לא, זאת הבעיה. אין למדינת ישראל אסטרטגיה סדורה ביטחונית, אני מדבר
באופן כללי או ביחס למה שקורה ברצועת עזה?
באופן כללי אין שום דבר בחיינו שיש עליו תכנון אסטרטגי ארוך טווח. בנו בית חולים, שכחו שצריך רופאים ואחיות. אתן לך עוד דוגמאות, אני יכול לתת לך עוד 10 מהחיים החברתיים שלנו והעסקים שלנו והכלכליים שלנו.
בכל דבר, אני מסכים איתך שבהרבה דברים אין כאן אסטרטגיה.
גם זה שעכשיו רואים קצת כבישים ומחלפים, זה דברים שתוכננו לפני 20 שנה, עכשיו רק עושים לפועל.
ואני מניח שגם היום מתכננים
את מה ש... מי שמבין בתשתיות יודע שאת זה לא עושים בשבע שנים.
ואני מניח שמה שמתכננים היום נראה בעוד 20 שנה. אבל בוא נדבר כן רגע על רצועת עזה. איפה ישראל נכשלה בהתמודדות מול מה שקורה שם? כי מצד אחד יצאנו
ישראל,
משם, התנתקנו.
ישראל נכשלה, המדיניות הביטחונית הישראלית, לצערי הרב רופסת כבר 18 שנים, היא נכשלה בתוצאות של המצבים עצמם. לארבעת מעגלי הלחימה שהיו מאז, שלושה בעזה ואחד בלבנון, מלחמת לבנון השנייה, מדינת ישראל התגלגלה, נסחפה אליהם, לא עשתה אותם כפעילות מנה, הם לא היו מבצעי מנה שישראל החליטה על המקום, על השעה ואיך ומה, אלא התגלגלה אליהם. שוב רוחים, בעקבות חטיפת שלושת הנערים, הגענו לצוק איתן, חטיפת שלושת חטיפת שני האנשים, שני אנשי המילואים בגבול הצפון, הגענו למלחמת לבנון השנייה, כשהדרג המדיני לא התכוון למלחמה בתקופה ההיא.
הוא גם לא התכוון לחטיפה, אף אחד לא צפה חטיפה מראש. נקלענו לאירועים האלה. כן, אבל נקלענו לאירועים האלה שלא בטובתנו. זה שחטפו חיילים, מילואים, או את הנערים, אף אחד לא תכנן דבר כזה. אולי לא הייתה אסטרטגיה למקרים כאלה. לא
הייתה קודם כל, זה לא נכון שאף אחד לא תכנן. חיזבאללה וחמאס תכננו והצליחו.
כן, לא,
מבחינת ישראל. אנחנו לא תכננו.
איך להתמודד?
תרד לשורש דבריי. בסוף התגלגלו, נכנסו למלחמות שאחרי זה אמרו, לא התכוונו אליהם ולא היינו מוכנים אליהם. מלחמת לבנון השנייה, הכוח לא היה מוכן. עובדה, התוצאות ידועות.
כלומר, אסטרטגית ישראל לא מוכנה, לא ערוכה למקרי חירום כאלה, שאם חלילה נחטף מישהו, נחטפים אזרחים.
כשאתה לא יוזם כל הזמן, אין לך מדיניות ביטחונית עם
ראייה ארוכת טווח.
ראייה ארוכת טווח, אז אתה כל הזמן נקלע לדברים האלה. התוצאה, תן לי לסיים רק עם התוצאה הפיזית הבעייתית. היום לאורך כל גבול לבנון וגבול עזה, יש עמדות תצפית ומוצבים, לא של צבאות סדורים שיש מאחוריהם מדינה וממשלות והכל, אלא של ארגוני מחבלים. חיזבאללה הוא ארגון מחבלים, הוא יושב על הגדר, וצופה על הסיורים של חיילי צהל, וחמאס אותו דבר, יושב על הגדר, ולא עושה פעולה של צבא לגיטימי, אלא עושה פעולה של ארגון
מחבלים. אבל יש הבדל אחד, אלוף
מילואים תופסים. רגע, תן לי בבקשה להשלים, מה זה פעולה של ארגון מחבלים? זה שפעם חיזבאללה היה צריך לחטוף שלושה חיילים מהגדר, הוא היה זוחל 10 קילומטרים מהגדר, וחי בהסתתרות, ואוסף מודיעין לקראת מבצע. היום הוא נמצא עם נקודת תצפית, על הנקודה שבה הולך לחטוף. זאת אומרת, או חמאס, שני מחבלים יורדים מהמגדל, שמים מטען על הגדר וחוזרים חזרה למגדל. הם לא צריכים
אני אלך איתך יותר רחוק. הנה, בשלושה שבועות האחרונים היו גם חדירות של מחבלים לתוך שטח ישראל מרצועת עזה. כלומר, לא רק
את המגדלים האלה.
בדיוק. אבל יש הבדל בין שתי הגבולות. בגבול הצפון יש כבר שקט למעלה מ10 שנים. בדרום זה לא שקט אף פעם. לא הגבול למעלה ולא הגבול מתחת
נכון,
לאדמה,
הם לא דומים, זה לא גבולות סימטריים בכל זאת, זה ברור שזה לא דומה. יחד עם זה ההתעצמות של החיזבאללה בתקופה הזאת והיכולת שלו לשבת על הגדר מקנה לו הרבה מאוד יתרונות. אני אומר את זה באילוסטרציה אחרת, אני 40 שנים נלחמתי במחבלים. העיניים של מחבלים אני מכיר בשני מצבים, אחד זה שנייה לפני שאני יורה בו שהוא יורה בי, ואם יצאתי חי, כנראה שיצא לי להיות יותר פעמים ראשון. והאפשרות השנייה שאני רואה עיניים של מחבלים זה בבתי הכלא, שאני לומד מהם או חוקר אותם על מעלליהם ומעשיהם. כל שאר הזמן, ארגוני המחבלים שהיו מולנו, תמיד חיו במחתרת, תמיד ישנו כל לילה במקום אחר, לא נסו באותם מכוניות, חיו בפחד כל הזמן. והיום, ארגוני המחבלים האלה חיים כמו צבא, בגלוי, מולך, מצד שני, אין מאחוריהם משמעת מדינתית של צבא, אלא בלגן, ברדק, והפעלה של אזרחים, כמו שארגון מחבלים מפעיל. ארגון מחבלים אחד המאפיינים שלו, שהוא פועל מתוך האוכלוסייה, משתמש באוכלוסייה כמגן אנושי, והעולם מוחה נגד ישראל שיורה על אנשים שמנסים לחצות את הגדר שלה.
אתה מתמודד
להם. תגידו לכל מדינות העולם, מה אתם מתכוונים לעשות אם באים 20,000 איש ומנסים לחצות את הגדר של המדינה שלכם עם צמיגים, בקבוקי תבערה וכן הלאה. שתקום המדינה הנאורה הראשונה בעולם שתגיד שמגישה להם פרחים.
אתה היום מתמודד במפלגת העבודה ואיש פוליטי אפשר לומר זאת, וכשאתה מסתכל קדימה, מחר תיבחר ותצטרך לתת מענה לשאלות ש הוצגו כאן, אתה הצגת כאן, ועוד יוצגו בשנים הקרובות, איך משנים את התפיסה האסטרטגית הזו? איך אנחנו מתמודדים נכון יותר עם הגדר ברצועת עזה בעיקר?
קוראים לזה מנהיגות של אמת.
כלומר,
יש באמת צוות עבודה מנהיגותי שאיננו חרד לכיסא שלו ולא עוסק כל הזמן בשימון הקואליציה ותחזוקת הקואליציה, אלא באמת דואג לכל תושבי מדינת ישראל. לא רק לסקטורים שבקואליציה יכולים לשחות.
זה לא הצבא שאמור לתת תוכניות אופרטיביות בנושא הביטחוני?
הצבא יודע לתת תוכניות, הדרג המדיני צריך להגיד לו מה הוא רוצה בסוף היום.
ואת זה אין היום.
הדרג המדיני איננו קובע מטרות מלחמה, איננו קובע מטרות מבצע, איננו קובע איך ומה אמור, מה המדיניות של המדינה עצמה.
רק יעדים.
כן, ו...
רק יעדים, הדרג המדיני...
עוד הגוף היחיד שמתכנן בפינה אסטרטגית, משום שאין לו ברירה. הצבא פשוט בונה כוחות, הצבא רוכש ציוד, מפתח אמצעי לחימה, אז הוא חייב לעבוד בתוכנית מסודרת. מצד שני, זה מאוד מבולבל, כי כל פעם שמתחלף מישהו, אומרים לו משהו אחר לעשות, ובא אליהם שר ביטחון שהיה בריון שכונתי, והוא אמר נהרוג את עניה ב-48 שעות, וכשהוא הגיע הוא הסדיל גמגם. אז ככה אנחנו נראה.
אני לא חושב שמישהו בצבא הלך לתכנן.
כשאני אשתלב בהנהגת המדינה, אנחנו, עם מי שאני לא אשתלב, מתכוונים להביא בראש ובראשונה למנהיגות של אמת. אנשים צריכים לבוא לשירות הזה, של שירות המדינה, לשמה או לשמו, כמו שאומרים. הם לא צריכים לבוא בשביל הכיסא.
אלוף סמיה, מה זה עם מי שאני אגיע להנהגת המדינה? לא במפלגת העבודה?
לא קשור, מפלגת העבודה לבד לא תהיה, אני מדבר על קואליציות.
Okay.
חייבים להגיע לקואליציה, להרכב כזה, שיכול להחליט מבלי להיות, נתחיל מהסוף, בית שני חרב, אומרים בגלל שנאת חינם, אבל שנאת חינם זה הפשט. הדרש האמיתי של חורבן בית שני, הוא שהוא נחרב בגלל היעדר מנהיגות, והתנהגות של קיצוניים, קראו להם סיקריקים, קראו להם כל מיני שמות, שבגינם לרומאים נמאס מההתנהגות הזאת, והם פשוט צרפו את בית המקדש, כי עד אותו יום בית המקדש נוהל והתנהל ללא הפרעה של הרומאים. וזה...
השלטון היהודי בכלל, לא רק בית המקדש כבית המקדש.
אין לנו מנהיגות של אמת,
כן.
אין לנו מנהיגות של אמת, וממשלת ישראל כבר יותר מ-10 שנים, הולכת אחרי הקיצוניים שבחבורה. מי שולט היום בקואליציה?
אבל יש להם רוב, יש להם רוב בקלפי.
או מי שיש לו 6 מנדטים.
היה להם ויש להם רוב בקלפי בסופו של תהליך הזה. אתה יודע, הכל, איך שהציבור רואה את הדברים.
ידידי, קודם כל בוא נעשה סדר. 30 מנדטים זה 25%, זה לא רוב.
כן, אבל יחד עם מפלגות נוספות שחושבות אותו דבר.
ולכן אתה לא עונה לשאלה שאני שאלתי אותך. מי שולט היום ב-67 מנדטים? זה שיש לו 30 או זה שיש לו 6? או 7.
בדרך כלל מי שיש לו הכי מעט.
יפה.
או לשון מאוזניים.
לכן נוצר מצב. זה לא לשון מאוזניים.
אז יאללה, תיכנסו לשם אחרי הבחירות, ולא משנה כרגע מי יהיה ראש ממשלה. מן הסתם, לפי הסקרים, הוא יהיה מישהו מהימין, ואני לא יודע אם יהיה נתניהו או לא לאורך הקירות, אבל תיכנסו לשם, תשפיעו מבפנים, גם אם מפלגת העבודה לא בצד הזה של המפה הפוליטית. טוב, נסתפק בזה, אלוף במילואים יום טוב סמה.
אין שני צדדים למפה הפוליטית, זה גם בלוף שאסור לקנות אותו.
כן, הימין והשמאל, היום לא ממש ימין, והשמאל לא ממש...
אין ימין ואין שמאל, זה הכל תשפושים נוראים. יש מנהיגות אמת, או לא מנהיגות של אמת. מנהיגות שמייצגת את כל תושבי מדינת ישראל, או מנהיגות שמייצגת רק סקטור מסוים.
אלוף במילואים יום טוב סמה.
הפעולות שלנו היום בפוליטיקה הישראלית, זה שיש מפלגות על בסיס דת, גזע ומין. וזה אסור שיקרה. אסור שיקרה.
טוב, הלוואי ונחזור לימים עברו.
זה מחפר אותנו, זה קורא אותנו.
נכון, והלוואי ונחזור לימים אחרים של פעם, שהכל היה נראה אחרת, אבל אני חושב שהכל השתנה גם בגלל התקשורת, ובגלל עוד הרבה תהליכים שקרו ועוד מתרחשים.
אני לא מאשים את התקשורת, אני מאשים
את... לא, לא מאשים, אני גם לא מאשים, אני
אמרת בגלל, ברגע שאתה אומר בגלל, זה האשמה.
אוקיי, לא התכוונתי להאשים, אבל מציאות שנוצרת במציאות התקשורתית הנוכחית. אלוף במילואים יום טוב סמיה, שיהיה בוקר טוב וקיץ בריא.
תודה רבה.
תודה. חבר הכנסת חיים ילין, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, בצלאל.
שקט אצלכם בדרום?
כן. שקט כמו תמיד.
כן, אבל מתיחות כל הזמן. כי אף אחד לא יודע איך זה יימשך, כי הגבול עצמו לא רגוע היה בימים האחרונים, ועוד מסתכלים קדימה לראות מה יהיה, והאם החמאס יסתפק במה שהוא עושה בגבול, או גם יעשה מעבר לכך. מה אתה שומע שם?
יש לנו שכנים לא תמיד נחמדים. אנחנו כבר רגילים לחיות לידם. כל פעם עם הקריזות שלהם, פעם טילים, פעם מנהרות, פעם אסלמות, פעם שריפת צמיגים, פעם לנסות לחדור. בסדר, הבנו, יש לנו גם צהל חזק ששומר עלינו, והוא נתן לנו לחגוג את פסח. ואנחנו מבינים שהריטואל הזה יחזור אלינו כל יום שישי בצורה זו או אחרת.
אולי קצת
פחות
להם.
אנשים, יותר אנשים.
עד שימאס.
תשמע, אני לא, לנו לא יימאס, כי זה הבית שלנו, יכול להיות שלהם
עד שלהם יימאס, וחבל שזה לא החורף, כי החורף הם מבריח אותם.
אני מעריך בצלל שזה יימאס להם באיזשהו שלב, אנחנו ראינו הרבה פחות אנשים, אני אומר לך, מלפני שבועיים, ואני מעריך שגם שבוע הבא יהיה פחות ופחות ופחות.
איך מתמודדים עם זה? איך מרגיעים אותם? אין הרי הנהגה אמיתית ברצועת עזה. חמאס בדיכאון מוחלט שם. אין לו שום אופק לשום דבר, לא, לתושבים גם כן.
אתה צודק, אם הוכח משהו שאין שם מנהיגות, יש טרור פנימי גם, ושמביאים אנשים תמורת תשלום ובאוטובוסים מאורגנים. זה לא מאיזושהי תפיסה אידיאולוגית שבאה מלמטה וכל השתי מיליון פלסטינים ברצועת עזה מחוברים לחמאס, זו הוכחה אחת. זה כבר תקופה מאוד ארוכה אנחנו אומרים את זה, צריך לנתק את האוכלוסייה מהטרור, ואת זה אפשר לעשות על ידי זה שאתה מביא מקומות עבודה גם בתוך מדינת ישראל לחקלאות ולבניין בתוך עוטף עזה, גם בתוך רצועת עזה להחיות את הטקסטיל או להחיות את הלואו-טק שהיה קיים לפני הרבה מאוד שנים. אפשר לחזור למקום הזה שהייתה פריחה כלכלית ברצועת עזה, ואם נגיע למקום הזה, אני מעריך שהחמאס יצטרך לקבל החלטות אסטרטגיות, זאת אומרת, או לעזוב את הטרור, או לאבד את השלטון בתוך רצועת עזה. הם נמצאים שם במקום הזה, ולכן אנחנו צריכים לעמוד איתן, גם כאזרחים שגרים בעוטף עזה, יחד עם צה"ל, ולעמוד באותו גבול שהוא ארטילאי לחלוטין, כי אתה יודע שצהל לא שומר על גדר, צהל שומר על ההתיישבות, זו תפיסה שלא קיים בשום מקום, כי בכל מקום הצבא שומר על גבולות המדינה, אנחנו לא שומרים על גבולות המדינה, אנחנו שומרים על ההתיישבות שנמצאים על כן, גבולות המדינה, נכון. זה הבדל מהותי בתפיסה.
טוב, אני מקווה שיהיה שקט, שימשך השקט. חבר הכנסת חיים ילין מיש עתיד, תושב הדרום, תזכיר לי באיזה יישוב?
בקיבוץ בארי.
קיבוץ בארי. שיהיה בוקר טוב ושקט בכל האזור שם, בכל הגזרה.
יהיה, תאמין לי שיהיה. כל עוד שצהל יעשה את העבודה כמו שהוא עושה אותה, והחמאס יבין שלא מה לעשות יותר עם ההפגנות האלה, אז אנו נוכל לטפח את האזור ולהגיע למקום אחר. ודרך אגב, זה לא שייך לא לימין ולא לשמאל, זה מה שצריך לעשות, וזו מדיניות גם של ליברמן. ואת נכון. זה צריך להגיד את זה בכל רם. שר הביטחון אומר את זה כל הזמן, בסדר? צהל אומר את זה כל הזמן, פולי מורדכי אומר את זה כל הזמן, וגם אנחנו כתושבים ואזרחים אומרים את זה כל הזמן.
ומי שיורד לטייל שם באזור, שימרו על עצמכם, אל תתקרבו למקומות מסוכנים, זה הכי חשוב. חבר הכנסת חיים ילין, שיהיה בוקר טוב, תודה.
להתראות, בוקר טוב.
פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
הקיץ, אני במופתע, גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555 מופתע, טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555
עם דלת הפנים החדשה, פנדור יוני קלאסיק, כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה למים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1,490 שקלים.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כפוף לתקנון.
כוכבית 50-58.
אולמי איכר שלמה פתח תקווה, סטנדרט המהדרין עולה מדרגה. 03-921-4040. 03-921-4040.
איכר שלמה. אם לא תיכנס, איך תדע?
כנס לדעת להרוויח ביוזמת בסדנו. בוא נפגוש את אנשי העסקים, היזמים ומומחי השקעות שיתנו לך כלים להצלחה כלכלית. הפתעת הערב, טיסה זוגית לניו יורק. יום שני א' באייר, 16 באפריל במלון רמדה ירושלים. צלצל והירשם, 1-800-801-801, שלוחה 9.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
משטרת ישראל, אגף התנועה, הרלב"ד ומשרד התחבורה מגבירים בימים אלו את האכיפה ואת ההסברה בכל הקשור בתקינות הצמיגים. כלי רכב לא תקין יורד מהכביש, ייגרר על חשבון בעליו וקנס כספי כבד יוטל כחוק. נהגים, צמיג תקין מציל חיים. האחריות לבדיקת תקינות הצמיגים עליכם. נלחמים על החיים.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדע מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדע המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מדע בפריסה ארצית, יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום. מקצוענים בהצלת חיים.
יש לך עבודה? יש לך גם זכויות. משרד העבודה והרווחה קורא לכם להכיר את הזכויות המגיעות לכם על פי חוקי העבודה, לעמוד עליהן ולקבל את המגיע לכם. הידעתם? שכר המינימום עומד על 5,300 שקלים לחודש או 28 שקלים ו-49 אגורות לשעה. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר זכויות עובדים. לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו אל מנהל הסדרה ואכיפה, כוכבית 2570, משרד העבודה והרווחה.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
הפנינג פסח בטים קארטינג ירושלים. אסלול קארטינג מהיר ומתקדם, מתחם מטווחי פנטבול חדש ומאתגר, סימולטור נהיגת מרוץ של מכונית פורמולה ומכוניות חשמליות לילדים. פסח בטים קארטינג, כל המשפחה נהנית. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-50-30-566, 077-50-30-566.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
תאי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
טוב, הקיץ תומן בחובו באירועים פוליטיים, אבל כבר על ההתחלה, אירועי שנות ה-70 והחגיגות ונתניהו מול יושב ראש הכנסת, תן לנו תקציר איפה זה אוחז עכשיו.
טוב, עדיין נמצאים בתוך המסע, אתה יודע, גם לחצים וגם מחרמות משני הצדדים. ראינו אתמול את נשיא המדינה ריבלין יחד עם יושב ראש הכנסת, שניהם מדברים על אחדות, ועם הדברים האלה גם ריבלין פתח ודיבר על כך שצריך לפתוח את הלב רק פעם בשנה ולא להתווכח, וכולנו אחים וזה, אבל בסופו של יום עדיין ראש הממשלה נתניהו, למרות שלא אמר בקולו דרך אגב, אלא בעיקר שומעים את מקורביו או שומעים את השרה מירי רגב, כן מעוניין לבוא ולנאום בטקס הדלקת המשואות לחגיגות ה-70 של מדינת ישראל. נשיא הונדורס יגיע גם הוא להשתתף, הוא אישר את השתתפותו בטקס
איך
הזה.
איך הגיעו לאיש הזה? מי הוא? לא מכירים אותו, לא יודעים מה הוא. מה זה הדבר הזה?
הוא בוגר קורס משאב של משרד החוץ, בוגר ראשון שנהיה נשיא מדינה, והוא מגיע וכללי הפרוטוקול, כללי הטקס, מחייבים שאם נשיא או נציג של מדינה זרה משתתף, למרות שזה לראשונה בהיסטוריה של הדלקת המשואות, אם מנהיג של מדינה זרה משתתף, אז גם ראש הממשלה נתניהו צריך להשתתף, וזה בעצם מחייב את ראש הממשלה נתניהו להגיע. כמובן שהדבר הזה מדליק מדורות ולא משואות, גם בעיקר משמאל. תמר זנדברג, שבראש מרץ הטריה, שגרה מכתב לשרה רגב שהיא דורשת לבטל את השתתפותו של ארננדז נשיא הונדורס. היא טוענת שמדובר בתירוץ להשתתפותו של נתניהו בטקס הזה, החלטה שערורייתית כלשונה. עדיין גם בסביבתו של יושב ראש הכנסת אומרים שהוא יחרים את השתתפותו והשתתפות משמר הכנסת בטקס הזה, אם ראש הממשלה נתניהו יגיע, לא ברורה עצמה, למרות בסוף, אחרי הכל, לא ברורה התעקשות של יושב ראש הכנסת, מה בדיוק מפריע לו, למה הוא רוצה להיות הנועם היחיד בטקס הזה, כפי שמקובל, למרות שמקובל, אבל עדיין ראש הממשלה נתניהו הוא, אתה יודע, אדם שנמצא פה המון שנים, גם בקדנציה הראשונה שלו, כפי שראינו בארכיון, הוא כן הופיע ונעם בטקס הזה, אז אם ככה ההתעקשות הזאת של יושב ראש הכנסת לא ברורה, אבל למרות זאת, שרת התרבות מתעקשת מהצד השני שראש הממשלה כן השתתף בטקס הזה ויציג את ישראל הטובה כביכול בנאום הזה של חגיגות ה-70. מה שבטוח שצפוי לנו עוד מספר ימים או אפילו קצת יותר מעניינים עד להחלטה, בשלב הזה עדיין הצדדים מתבצרים מעמדתם.
טוב, לא יהיה משעמם כאן בשבוע הקרוב, שבועיים הקרובים. איתי גדסי, תודה, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר.
ושקט ורגוע. אנחנו כמעט מסיימים, אבל הבטחנו טיול קטן לבין הזמנים. קובי פינקלר, שווים אליך.
תודה, הבטחנו, התכוננתי, והנה לך מסלול על המים, רק שלשום, ביום שישי, במסגרת תפילות חג שני, דיברנו והתפללנו על הלל, על הירדן, נסוב לאחור, והנה לנו סיור בעקבות הירדן, על גדות הירדן, לא לכסף, מסלול קסום לכל המשפחה, מתאים לאווירת בין הזמנים בצורה היפה ביותר. אז אנחנו נמצאים בצומת מחניים, הצומת הזה שנקרא על שמו של יעקב, כאשר הוא חוזר מחרן אחרי 20 שנה, חוצה את הגשר, ויקרא שבמקום ההוא מחניים, צומת מחניים, צומת שמצד מערב לו, או מצד שמאל לו, למי שמגיע מכיוון הדרום, בעברית יותר שוטה, נמצאת העיירה חצור הגלילית. אנחנו פונים ימינה לכיוון רמת הגולן, או מזרחה בלשון הגיאוגרפית, חוצים ועוברים את קיבוץ גדות, ולאחר מכן, ממש בעיכול הכביש, אי אפשר להתבלבל, זה הקטע שלמעשה מפריד בין הגליל העליון לבין הגולן. הגולן שם נמצא במרחק של 5-10 מטרים. לאחר מכן גם, אם נמשיך על רמת הגולן ותכף נעשה את זה, נחצה את גשר בנות יעקב. אבל לפני כן, ממש בעיכול הכביש, באמצע העיכול, ישנו שלט חום שמורה על הפנייה ימינה לכיוון השילוט הירדן ההררי. חוצים את מעבר הבקר כדי שהפרות לא תגענה גם כן לכביש בטעות, ואז כעבור 3 מטרים ממש כך חונים בצורה מסודרת, מובטחת. הסימון שם למי שלא רוצה לדעת, מי שחושש שהוא טעה ומי שרצה לדעת שהוא הגיע בבטחה, יש להם שם מספר כברות מעצי האקליפטוס, ואז יורדים במסלול השחור, מאוד מסודר, מאוד משולט לכיוון הירדן, וכמו שהירדן שמו בעברית יוד ריש דלת, אנחנו בירידה, גם הירדן נמצא בירידה מהבניאס ועד הכינרת ועד דרום על ים המלח. כאן אנחנו נמצאים בקטע של יורדים בו כ-150 מטרים, ואז לפי השילוט השחור הולכים לאורך גדת הירדן.
יפה, טוב, תכין לנו טיול גם למחר, טיול בין הזמנים למחר בבוקר. קובי פינקלר כתבנו, שיהיה בוקר טוב, בוקר טוב,
שבוע טוב.
אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר, הראשון לקיץ הזה, לשבוע הזה. תודה ליעל היבר, לשלמה פולק ולמוטי קופר. תודה מאזינים שהייתם איתנו. נשתמע כאן בעזרת השם מחר בדקה ל-8. מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר, עם השראה יומית. יוצאים לדרך לזמן קיץ, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב.
הקיץ, אני במופתע, גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555 מופתע, טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555.
שלום לכם, אחרי 20 שנה פשוט הפסקתי לעשן ובקלות. רוצים לדעת איך? במכון שאיפות, בטיפול אנרגטי של שעה, גם אתם יכולים להיגמל לחלוטין מאישון ולהרגיש מצוין. חייגו עוד היום, כוכבית 9350. אצלנו במכון שאיפות, מי שלא נגמל מקבל את כספו בחזרה. באחריות, כוכבית 9350. שאיפות, פשוט להפסיק לעשן.
נותנים לך
תיקח. בלאומית שירותי בריאות ניתן לקבל ביטוח סיעודי חינם לכל הילדים עד גיל 18. אז כשנותנים לך, תיקח על כל צרה שלא תבוא. צרפו כבר עכשיו את כל הילדים חינם לביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות כלל חברה לביטוח. 1-800-702-702. לאומית, לנו זה אכפת. כפוף לתנאי הפוליסה המלאים, חיתום רפואי ולאישור המבטח.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
בזול.
השעה הזאת היא בשבילי.
גם בשבילי.
בשבילי!
כל שעה שאתם לא נמצאים בה בעבודה, היא עוד שעת איכות עם המשפחה שלכם. בזכות ההסתדרות, שבוע העבודה בישראל התקצר ל-42 שעות. תעבדו שעה פחות בשבוע, וסך הכל פחות 50 שעות בשנה, וזאת רק ההתחלה. בשבילכם ובשביל המשפחה שלכם, עבודה מאורגנת מצמצמת פערים בחברה הישראלית. ההסתדרות, מובילים שינוי חברתי.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים בסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס. אירוח כיד המלך גלת למאדרין, כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555, 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
הפנינג פסח בטים קארטינג ירושלים. אסלול קארטינג מהיר ומתקדם, מתחם מטווחי פנטבול חדש ומאתגר, סימולטור לנהיגת מרוץ של מכונית פורמולה ומכוניות חשמליות לילדים. פסח בטים קארטינג, כל המשפחה נהנית. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-50-30-566, 077-50-30-566.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. זוועה נוספת בסוריה, כשלמעלה מ-150 אזרחים נהרגו במתקפה קימית נוספת הלילה של צבא אסד בדומה מזרחית לדמשק. ארגון המורדים הסורי, צבא האסלאם, טוען כי משטר אסד הטיל חוויות נפץ הכוללות רעלים קימיים על אזרחים. על פי הדיווח, 150 בני אדם נהרגו, רובם נשים וילדים, ויותר מ-500 נפצעו במתקפה. ארצות הברית הודיעה כי עוקבת בדאגה אחר הדיווחים, ובהודעת מחלקת המדינה נמתחה ביקורת על רוסיה, ונאמר כי עליה לשאת באחריות במידה ואכן נתברר כי נעשה שימוש בנשק קימי נגד אזרחים. יושב ראש המחנה הציוני אבי גבאי אמר בתגובה לדיווחים מסוריה כי כשמנהיג של עדה קטנה מפציץ את העם שלו בנשק